טוב, אז כבר למדנו חידוש. אני אשמר לא לקלקל את מה שבראתי, כמו שאומרים. לעשות זה להציג בקצרה את מה שאנחנו עשינו בעבודה הראשונה, בספר הראשון. אבל לפני שאני אתחיל להיכנס לגוף העניין, אז רק תיאור קצר. אנחנו כבר נאמר, עובדים שלושתנו, רישית, גבאי ואני, כשהמטרה הבסיסית של העבודה היא כפולה, יבוא וייצוא, כמו שדוב הזכיר קודם. יבוא פירושו להשתמש בטכניקות חדשות יותר כדי לפענח דברים שמופיעים בתלמוד, וייצוא פירושו למצוא כל מיני תובנות שיוצאות מן התלמוד, ולראות האם אנחנו יכולים עם זה לעזור לקהילות אחרות או לשדות מחקר אחרים. ולמטה יש רק איזושהי הערה עוקצנית שמשקפת כל מיני ויכוחים שיש בינינו, כי יש כאלה שיש להם פורמלופוביה. פורמלופוביה זה חשש מפני פורמליסטיקה. אבל יש גם מחלה הפוכה, פורמלופיליה. פורמלופיליה זאת מחלה ש כאלה שחושבים שאם אנחנו מתרגמים את זה מעברית ל-X ו-Y ולמתמטית, אז אנחנו הבאנו לציון גואל, תיקנו את העולם כמו בפיזיקה. ואני רוצה רק להיזהר מהעניין הזה, בגלל שלפחות לדעתי האישית, זאת לא מטרה לעצמה. כדאי לעשות פורמליזציה אם הדבר הזה יעזור לנו במשהו להבין את החומר שבו אנחנו עוסקים. עצם התרגום שלו לנוסחאות ולמכניזמים מתמטיים לא ממש נראה לי בעל ערך כשלעצמו. בינתיים מה שעשינו זה ארבעה ספרים, או שלושה, הרביעי בהכנה. הראשון זה עובד על עסקים לא דדוקטיביים, שאני אציג אותו, אני אציג את עיקריו עוד מעט. השני עסק במידות הדרש הטקסטואליות, חלק ממידות הדרש הטקסטואליות, זאת אומרת כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. כלל הוא פרט הוא כלל, ושם ראינו שבעצם מדובר בהגדרה אינטואיטיבית של קבוצות, להבדיל מהגדרות פורמליות של קבוצות. זה נעשה עם יוסי מרובקה וגבי חזות, הספר השני גם. הספר השלישי עוסק בלוגיקה דאונטית, כוונה לוגיקה של נורמות, חובה, אסור ומותר והיחס ביניהם. יש כל מיני פרדוקסים בלוגיקה דאונטית, שנדמה לי שבהסתכלות התלמודית אפשר לפזר אותם. כמו הגששים, כן, תמצא לך אבא ותתפזר. בספר הרביעי שנמצא כרגע בהכנה, עוסק בלוגיקה של זמן שקצת הוזכרה קודם, לגבי ברירה ותנאי, חזרה אחורה בזמן, קדימה בזמן וכו'. טוב, אנחנו עוסקים כידוע כמובן בספר הראשון. אז קודם כל, הספר הראשון עוסק בעסקים לא דדוקטיביים, כשנקודת המוצא לקחתי פה בתור דוגמה את אחד מהם, הנפוץ אולי, וזה קל וחומר. אני רוצה רק להראות פה שקל וחומר מופיע בהרבה מאוד הקשרים של המחשבה שאנחנו עושים בשימוש. קל וחומר יומיומי, כן? ראובן עבר את המבחן בהיסטוריה ונכשל בפיזיקה. שמעון עבר את המבחן בפיזיקה, תיקן את העולם. האם שמעון יעבור את המבחן בהיסטוריה? אני לא אסלח לך, רוליץ. האם שמעון יעבור את המבחן בהיסטוריה? אז קל וחומר אומר שכן, כמובן זה לא הכרחי, נכון? למה זה לא הכרחי? כי יכול להיות שצריך כישורים שונים לפיזיקה ולהיסטוריה, ואכן יש חידוש גם להיסטוריה צריך כישורים. קל וחומר מדעי. חללית A בעלת מנוע שעוצמתו 1,000 כוח סוס מצליחה לברוח משדה הכבידה של כדור הארץ. חללית B מנוע של 2,000 כוח סוס, השאלה אם B גם תצליח לפרוץ את שדה הכבידה. גם פה אפשר לעשות קל וחומר, גם פה זה לא בטוח. אם החללית B יותר כבדה, אז לא יעזור שהמנוע יותר חזק. או אם היא מגיעה במקום של צפיפות האוויר שונה, נתונים אחרים יכולים לפרוח את הקל וחומר הזה, לכן זה לא שיקול שהוא הכרחי, אבל מצד שני זה שיקול שאנחנו עושים אותו, ולכן כדאי להבין אותו. קל וחומר משפטי, הוא משעשע במיוחד, לכן בחרתי דווקא אותו, למרות שהוא לא טיפוסי. יש חוק שנקרא, היה חוק, אני חושב שהיום הוא איננו כבר בבלגיה, שנקרא חוק ון דר ולדה. והחוק הזה אסר למכור בקבוקי יין של 2 ליטר. והשאלה האם אסור למכור גם בקבוקי יין של 3 ליטר. אז לכאורה בכלל מתי מנה? אם אתה מוכר 3 ליטר, אז גם מכרת 2, נכון? אז זה קו החומר פשוט, שעליו המערשה אפילו אומר שאין פרחה על קו החומר שבכלל מתי מנה. אז העובדה היא שגם על קו החומר כזה יש פרחה, זה לא נכון, מותר למכור בקבוקים של 3 ליטר. והסיבה לזה, השכל של בלגים במקרה הזה עובד טוב, כיוון שבמקרה הזה החוק מטרתו הייתה למנוע מפועלים להוציא את כל המשכורת השבועית שלהם על בקבוק יין. אבל בקבוק יין של 3 ליטר זה יותר ממשכורת שבועית של פועל, אז את זה לא אסרו. אוקיי. אז אלה 3 קלים וחמורים שמופיעים בשלושה הקשרים שונים. אני חוזר לקל וחומר ההלכתי, כיוון שאנחנו נעבוד עליו, אבל דרכו אני רוצה להראות בעצם צורת חשיבה כללית לחלוטין. זאת אומרת, כל מה שאני אגיד בתחום התלמודי נכון גם בכל התחומים האחרים, אין פה שום דבר מיוחד בהקשר התלמודי, ואם אנחנו חוזרים לתחום הייצוא, אז הטענה היא שמה שאנחנו נבין פה למעשה מסביר עיסקים מקבילים גם בתחומים אחרים, לא רק בתלמוד. במקרה הזה, אז אותה סוגיה שדוב דיבר עליה, היא הייתה הסוגיה שעליה בנינו בעצם את המודל, שדרכה בנינו את המודל, סוגיה בקידושין בדף ה. ומטרת הסוגיה זה לבדוק האם חופה מצליחה להכיל אירוסין או קידושין. נישואין היא עושה, השאלה היא מצליחה לעשות קידושין או אירוסין. אז הקל וחומר בנוי כך, כסף לא מכיל נישואין אבל מכיל אירוסין. חופה מכילה נישואין, האם חופה תכיל אירוסין? כן, אז זה נישואין, זה אירוסין, אז אם כסף לא מכיל נישואין אבל מכיל אירוסין, אז חופה שמכילה נישואין, אחד זה מכיל אפס לא, אז כמובן היא גם תכיל אירוסין. זה הקל וחומר, כל קל וחומר טיפוסי למעשה בנוי באופן הזה, ובעצם יש פה, אם אנחנו ננסה אחר כך לצורך ההמשך, יש פה שתי פעולות ושתי תוצאות. זאת אומרת, יש לנו שתי פעולות, זה מתן כסף וחופה, ויש לנו שתי תוצאות, נישואין ואירוסין. וכל השאלה זה מי מצליח לעשות את מה, אז יש פה שיקול של קל וחומר. לכאורה שיקול נורא פשוט, כן? עמיחי שאל אותי קודם, אז בשביל מה בכלל צריך פורמליזציה של קל וחומר? כל ילד יודע לעשות את העסק הזה. ואני רוצה להראות שבכל זאת יש חשיבות לפורמליזציה של העניין, כדי לצאת מהחשש שאני חולה בפורמלופיליה. אז כיוון שכך, בואו ננסה לראות חלק מהבעיות שיש אפילו בקל וחומר הפשוט הזה, עוד לפני שאני מרחיב עוד יותר לעסקים יותר מסובכים. אני רוצה לשאול קודם כל, האם הקל וחומר סימטרי לסיבובים? באתי מפיזיקה, אין מה לעשות. אז הקל וחומר הראשוני זה הקל וחומר הזה, אבל אפשר לנסח אותו בשתי צורות. אפשר לנסח אותו באופן הבא, כסף מצליח להכיל נישואין ולא מצליח להכיל אירוסין. אז לכן ברור שלהכיל אירוסין יותר קשה, סליחה, יותר קל מאשר להכיל נישואין. אז קבעתי יחס בין אירוסין לבין נישואין, נכון? היחס ש-A יותר קל, במקרה הזה גדול זה הכוונה קל, יותר קל להכיל אותו מאשר נישואין. ממילא אם חופה מצליחה לעשות את הדבר הקשה, ודאי שהיא תצליח גם לעשות את הדבר הקל. הקל וחומר הזה בעצם מניח יחס בין שני אלה. עכשיו אני עושה שיקוף, בסדר? אני מסובב את הדבר הזה, יש לי את אותה טבלה, ברור שהקל וחומר יעבוד גם כאן. אותו דבר בדיוק, רק אני אנסה להחליף את המונחים, אבל זה יעבוד אותו דבר. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שבקל וחומר הזה, ההנחה הבסיסית שונה מאשר בקל וחומר הזה. כאן אנחנו מניחים שהאירוסין קלים יותר להכלה מאשר נישואין. כאן ההנחה הזאת לא קיימת, לא צריך אותה. כאן ההנחה הזאת היא שחופה יותר חזקה מאשר כסף. בסדר? אז לכן יש פה בעצם שתי הנחות שונות. אז אם אני שואל פה, האם אלה שני טיעונים שונים או שני ניסוחים של אותו טיעון? לכאורה התשובה היא שזה שני ניסוחים, שני טיעונים שונים. מה זה אומר ששני טיעונים שונים? שיכול להיות שיהיה משהו, דוב דיבר קודם על מתקפות. יכול להיות שמשהו שיתקוף את הטיעון הזה, אבל הטיעון הזה יישאר תקף. יישאר, הוא מותקף והוא תקף. בסדר? או להפך. נכון. סיבוב של קל וחומר. זאת אומרת, אם אני אצליח להוכיח ש-A לא יותר קל להכלה מאשר ניסויים, לדוגמה, על ידי מציאת עוד פעולה, שהיחס פה יהיה 1 ו-0, יחס הפוך, אז שברתי את ההיררכיה בין שני אלה. אבל ההיררכיה בין שני אלה לא קשורה לעניין. אז לכן אני מצפה שאם למשל תהיה פרחה על הקל וחומר הזה, תמיד אפשר יהיה לסוף.
זה כזה לא
נכון. עכשיו, אבל כל ההיררכיה שהחופה יותר חזקה מכסף, זה נובע בגלל
ההלכה... בשני טיעונים שונים. אבל מה מתברר? שהעסק הזה לא נכון.
עכשיו, אבל כל ההיררכיה שהחופה יותר חזקה מכסף, זה נובע בגלל ההלכת יסוד שלך שהנישואים יותר חדשים מהנישואים.
למה אבל זה נובע משם?
לא רואה שום קשר. אבל בואו נשאיר, כי יש לי הרבה, אני צריך להתקדם מהר, אחרי זה יהיה דיונים. סימטריה של קל וחומר לסיבובים, מצד אחד זה אמור להיות אסימטרי. כמו שראינו קודם, שתי הנחות שונות, כל אחת מהן אומרת משהו אחר, ולכן אפשר גם לתקוף אותה בצורה שונה. שתי דוגמאות כדי להראות שהתלמוד לפחות רואה את זה באופן כן סימטרי. דוגמה ראשונה זה דיול הבא מן הדין להיות כנידון. נחזור לדוגמת הציונים בהיסטוריה ובפיזיקה, ונחמת את הטיעון. בסדר? אחד קיבל 40 בהיסטוריה ו-80 בפיזיקה. זה יכול לקרות. 40 בהיסטוריה ו-80 בפיזיקה. השני קיבל 70 בהיסטוריה. שימו לב, לא 80, 70. השאלה היא כמה הוא יקבל בפיזיקה. אז אם אני מנסח את הטיעון במובן הזה ש-A יותר חזק מ-N, כן? אז אם הוא ב-N קיבל 70, אז ב-A הוא ודאי יקבל לפחות 70, נכון? אבל אם ננסח את הטיעון ככה, זאת אומרת ש-H יותר חזק מהם, או שהוא יותר מוכשר, או שהמקצוע יותר קל, אלא שבן אדם יותר מוכשר, אז התוצאה תהיה 80, נכון? זאת אומרת, התוצאה של הפעלת שני הקלים והחמורים האלה היא תוצאה שונה. זה שיקוף של אותה אסימטריה שדיברתי קודם, נכון? מתברר אבל, אותו דבר שם ברגל, זה המיטרפון שהוזכר קודם, זו אותה מטריצה, מתברר שבתלמוד לא הופכים קל וחומר אף פעם. אפילו כשמעלים את הדיו ומישהו מנסה להתמודד כנגד טיעון הדיו הזה שאומר, מישהו מנסה להשיג פה 80, הוא אומר לו, רגע, לא יכול להיות יותר מ-70, כי למדת את זה מ-70. אז לכאורה הייתי אומר, בסדר, בוא נהפוך את זה לטיעון ההפוך, וזה כן יהיה 80. לא. הדיו עובד לשני הכיוונים או שלא עובד לשום כיוון. ככה יוצא מהגמרא. השלכה שנייה, פרחות המודע או פרחות שורה. נחזור לקל וחומר הראשוני, יש פה פרחה, זה פדיון. הסוגיה מתחילה עם זה, כן, כסף מכיל, לא מכיל נישואין, מכיל אירוסין. חופה מכילה נישואין, ודאי שהיא תכיל אירוסין. זה הקל וחומר, כך בנוי הקל וחומר. באה הגמרא ואומרת, מה לכסף שכן פודה הקדש במעשר שני? חופה, כמובן אי אפשר לבדות הקדש במעשר שני, זה היה יכול להיות זול מאוד, אבל את המוצא הזה לא נתנו לנו. אז כיוון שכך, מה קורה? אנחנו שברנו את מה? את היחס בין שני אלה, נכון? זאת אומרת, הקל וחומר הניח ש-H יותר חזק מהם, לא נכון, אם תראה פה זה לא קורה. האם זה שבר את היחס בין שני אלה? לא. אבל מתברר שכשמעלים את הפרחה הזאת, לא מסובבים את הקל וחומר, שניהם נשברו. התלמוד מתייחס לזה כאילו שהקל וחומר נפל. למה? אפשר לסובב את הקל וחומר, להניח את ההנחה הזאת, לא את ההנחה הזאת, סליחה, את ההנחה הזאת, לא את זאת, הפרחה הזאת לא שוברת אותה. אז אם כך אנחנו רואים גם בדיו, ואותו דבר עם פרחות שורה, זה לא משנה, זה בדיוק אותו דבר. אז מה זה אומר? גם הדיו וגם הפרחה מראים שהתלמוד מתייחס לקל וחומר כעסק שהוא כן סימטרי. למרות שלכאורה זה שני עסקים שמתבססים על הנחות שונות. בסדר? אז זאת בעיה ראשונה, או שתי בעיות ראשונות. רק בסוגריים אני כבר מוסיף, צריך להבין, פרחה אין פירושה שהתוצאה פה היא אפס. פרחה פירושה שהתוצאה פה נשארת עם סימן שאלה. יכול להיות או 0 או 1. זה יהיה חשוב לנו כמובן להמשך. אוקיי. עכשיו אני אביא קווה קודם אמר שהוא רוצה שנשכנע את בחורי הישיבה שיש להם מה לעשות באוניברסיטה. כדי שיפסיקו לתקן, יתחילו לתקן את העולם בפיזיקה. אז סיפור, הבן שלי הגיע בשבת האחרונה מהישיבה. והוא אומר, היה להם קל וחומר בתוספות במסכת שבת, אף אחד לא יודע להסביר אותו. זה לא עובד. מה זאת אומרת? ויקשה הרב רבי יעקב מקרובין. ונעים הקל וחומר אחי, נגיד קל וחומר כך. מה השתיב הערב? לא משנה, שלושה סוגי חוטים, עצמים, כן, לא משנה כרגע. מה השתיב הערב דטהור בשרצים? תמי בנגעים, טהור בשרצים, תמי בנגעים, ג' על ג', סוג אחר של חפץ, לא חשוב לענייננו, שתמי בשרצים. אינו דין שידמה בנגעים, עד כאן זה קל וחומר בסיסי, בסדר? ויש לומר, כלים יוכיחו. כלים יוכיחו שמטמא בשרצים ולא מטמא בנגעים, הכלים. אז פרחנו את הקל וחומר הזה, בסדר? עד כאן פרחה כמו שהראיתי בשקף הקודם, רק במקרה הזה זה שורה ולא עמודה, לא חשוב, בסדר? וכי תאם עמד לכלים שכן אין מטמאים ואין נעשים או ילמד במחובר. בואו נסובב עכשיו, נוסיף עכשיו עוד עמודה. בסדר? כלים הם אפס מבחינת התכונה הזאת, לא, הם לא עושים את זה. וג' על ג' ושתיב הערב כן עושים את זה. אז זה אחד ואחד, פרחנו. למה זה פורח? זאת הייתה השאלה שהוא שאל. למה זה פורח? הרי הכלים, התכונה של הכלים ביחס לג' על ג' ולשתיב הערב היא לא רלוונטית. כי מה שאנחנו הנחנו, אנחנו הנחנו היררכיה כזאת, לא היררכיה כזאת. במקרה הזה זה טבלה של 3 על 3, לא של 2 על 2, אבל זה אותו דבר. מה זה משנה אם הכלים הם חמורים או שהם קלים? בתוך הכלים עצמם, את זה זה מצליח לעשות ואת זה לא. אז שברתי את, את הסימטריה, את, את הנחת הקל וחומר. מה זה משנה עכשיו שהראיתי שהכלים הם פחות, יותר פחות חמורים מאשר שני אלה? ואחרי זה מגיע השלב הנוסף בתוספות, ג' על ג' נמי לא נעשה אוהל. זאת אומרת, פה צריך להיות אפס, לא אחד. אז זה מעניין, אז הצלחת להראות שגם זה בעצם גרוע כמו זה. אז מה? למה זה מחזיר את הקל וחומר? אחת הבעיות של פורמליזציה אגב, שדבר שמבינים אותו ונורא פשוט, כשנכנסים לפורמליזציה מאבדים את הראש. כשקוראים את הטוסט הזה מבינים, שום דבר פה לא מובן. זאת אומרת, זה ברור. אבל זה מה שהוא שאל. טוב, אז עוד מעט אנחנו נחזור למבוכה הזאת במרכז הרב. רק לסיכום, יש לנו בעצם שאלה, למה לא מסובבים קל וחומר, גם ביחס לדיו וגם ביחס לפרחות. השאלה השנייה, גם בבעיות מסובכות יותר, כמו זאת שראינו קודם, של השלוש על שלוש, שגם שם נראה שהסימטריה עובדת, כשעושים פרחה כזאת זה פורח גם את השיקול הזה. ויש עוד בעיות נוספות שלא הצגתי אותן כאן, כתוצאה מזה יש כאלה שרצו לומר, יש כאלה שאוהבים לומר את זה, אני לא יודע, אני יכול שגם הרב שבתאי אומר את זה, אני לא יודע אם הוא אוהב להגיד את זה, אבל הוא גם אומר את זה מדי פעם, שקל וחומר זאת איזושהי מידה שהיא לא הגיונית. אני לא יודע מה יהיה כשנשמע אם ההיגיון עובד או לא, אבל אני רוצה לטעון שזאת מידה שהיא כן הגיונית, אז לכן אני עובר לשקף הבא. אוקיי, כדי להבין את מידות הדרש, בעצם אנחנו צריכים שפה. והמידות הדרש בעצם אומרות לי כך. אני מדבר כרגע על מידות הדרש ההגיוניות. כדי להגדיר מה זה מידות דרש ההגיוניות, אז אם זה קל וחומר, פרחה עליו, פרחות על הפרחה והלאה. בניין אב, פרחה עליו ופרחות על הפרחות וכן הלאה. וצד השווה, זאת אומרת בניין אב משני כתובים, פרחות וכן הלאה וכל הצירופים שלהם. זה מבחינתי העולם של מידות הדרש ההגיוניות. שני כתובים המכחישים זה את זה, יש מקום גם עליו לדון, אבל הוא לא בסכמה הזאת. השאר זה מידות טקסטואליות יותר, אבל לא שייכות למשפחה הזאת. אוקיי, אז השפה היא כזאת, ואת השפה הזאת קיבלנו מאבי ליפשיץ, מישהו מירושלים שהיה איתנו בהתחלה ונטש אותנו באיזשהו שלב. בכל אופן השפה הזאת היא שפה שלו. הוא מציע להציג את הכל בטבלה. תסתכלו, למשל זה בניין אב משני כתובים, הצד השווה. אז יש לי פה שני מלמדים ולמד. אנחנו רוצים ללמוד אותו משניהם, בסדר? אז זה מתחיל כך, אנחנו לומדים בקל וחומר, זה הרביעייה הזאת, בסדר? ועכשיו אנחנו פורחים את הקל וחומר, זה כבר ראינו קודם, זה פרחה של קל וחומר. כל המסגרת המושחרת זה קל וחומר עם פרחה עליו. עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, הקל וחומר לא הלך, סוגרים את החנות, מתחילים מחדש. בואו נסתכל על זה, המושחר, כן? זה בניין אב. אנחנו מנסים בניין אב. ועכשיו מעלים פרחה, המושחר הזה הוא פרחה על הבניין אב, נכון? כי אנחנו עושים איזושהי אנלוגיה בין שני אלה, וזה אומר לנו בעצם שזה לא עובד. גם פה כמובן אתה שובר את האנלוגיה הזאת, אבל לא בהכרח את זאת, בדיוק כמו בקל וחומר. אבל זאת הפרחה. מה עושה הגמרא אחרי שהיא מעלה את שני הדברים האלה? מחברת את הקל וחומר ואת הבניין אב לטבלה שלמה, זה מה שנקרא הצד השווה, וראה זה פלא. אף אחד מהם לא עובד לחוד, אבל בלי להוסיף שום נתון נוסף, אוסף הנתונים הזה מוביל אותי לתוצאה אחד. כל אחד מהם לחוד לא עובד. לא הבניין אב ולא הקל וחומר. תעשו את הטבלה המלאה עם אותם נתונים, בלי להוסיף שום נתון, שום פרחה ושום כלום, התוצאה היא אחד. בסדר? זה נקודה ראשונה. אגב, בניין אב יכול לבוא או להתבסס או על שני קלים וחמורים, ואז יהיה פה אפס ופה אפס, או על שני בנייני אב ופה אחד ופה אחד, או בניין אב וקל וחומר. יש שלושה סוגי הצד השווה. בסדר? זה ההבדל פשוט בעמודה הזאת, מה שמראה שהתוצאה לא רגישה לערכי העמודה הזאת. נכון? כי לא משנה מה יהיה בעמודה הזאת, התוצאה תמיד תהיה אחת. אוקיי? בסדר. דוגמה נוספת, רק כדי להתרשם, אני לא אסביר אותה בכלל, סוגיית חופה במסקנה שלה, בסופו של דבר זאת התמונה שלה. אחרי הצד השווה וקל וחומר ופרחות ובנייניו ועוד פרחה וצד שווה עוד יותר גדול ופרחות עליו ושינוי של הפרחות וכל מיני דברים כאלה, זה מה שמתקבל בסוף. ועכשיו אני לא בטוח שהילד בכיתה ב' יצליח לעשות את זה. אז מה שאנחנו מציעים לעשות, זה לעשות אנליזה כימית של מושגים. מה הכוונה אנליזה כימית של מושגים? כאשר אנחנו רוצים להבין תופעות, בכלל בעולם מדעי, אנחנו בעצם רוצים להבין מה המרכיבים שמחוללים את התופעה. אז אם אני רואה שיש פה כסף וחופה שמצליחים להכיל אירוסים ונישואים, בדרך כלל אנחנו רגילים להסתכל על זה במישור הפנומנולוגי. מי חזק, מי חלש, מי בריון, מי מצליח להתגבר על מי. אבל האמת שמאחורי זה יושבת תיאוריה. מאחורי זה יושבת תיאוריה שאומרת, יש בתוך הכסף איזשהו מרכיב שמצליח להכיל אירוסים, זאת אומרת שאירוסים זה המרכיב הפעיל שיצליח להכיל אירוסים, אם מדבר בשפה רפואית, ובניסויים המרכיב הפעיל הזה לא רלוונטי. את הניסויים הוא לא יצליח להכיל. ובחופה יש מרכיבים שיצליחו להכיל את שניהם. בסדר? אז זה בעצם המשמעות של האנליזה הכימית. ועכשיו אני אומר...
שאתה רוצה לבדוק את זה.
מה?
זה שניסויים מכין את המרכיב שעושה אירוסים, אתה רוצה לבדוק את זה?
אני רוצה לבדוק. זה יש את האפשרויות, תכף נראה. לא, סימן שאלה. סימן שאלה, ואני רוצה לבדוק מה נכון. אז מה אני אומר? כדי לבדוק מה נכון, אני עושה אנליזה.
יש משמעות לחופה בלי קידושים קודם.
לא, לא, זה הגמרא מביאה בעצמה בסוף את הפרחה הזאת, אבל אני מתעלם כרגע כי אני מדבר רק על הסכמה. אוקיי? אז תסתכלו, מה שאני אומר בעצם זה דבר, מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה. יש שתי אפשרויות למלא פה, או אחד או אפס. אוקיי? אנחנו שואלים את עצמנו מי הוא המילוי הנכון. התשובה שאנחנו מציעים זה שהמילוי הנכון זה אותו מילוי שהתיאוריה שמבססת אותו היא הפשוטה יותר. אוקיי? התיאוריה שמבססת את המילוי אחד היא התיאוריה הזאת. יש פרמטר בודד, יש רק מרכיב פעיל אחד במערכה הזאת, בהצגה הזאת. הוא מופיע במינונים שונים. לכסף יש אותו במינון בעוצמה אחד, ולחופה יש אותו בעוצמה שתיים. להכיל נישואים צריך שתיים, ולכן רק חופה מצליחה, ולכן נישואים זה שתיים, ואירוסים מספיק אחד כדי להכיל אותו. אוקיי? שימו לב, ככל שיש עוצמה יותר גדולה, זה אומר שזה יותר קל להכיל, וזה אומר שיש לו עוצמה יותר חזקה.
אבל איך שללת את האפשרות, זה שונה לגמרי.
מה? איך שללת? לא, זה או אחד או אפס, ההנחה היא שזה באותו שדה סמנטי. זאת אומרת, זה או אחד או אפס.
ברור.
אני לא מדבר כרגע.
איך שללת את זה שחופה אין את המרכיב שעושה אירוסים, כי אירוסים זה משהו?
לא, שנייה. עוד רגע אסביר. לגבי, אם אני ממלא פה באפס, אין שום מודל עם פרמטר אחד שיצליח להסביר את זה. אנחנו נצטרך שניים בכל מקרה, שתי העמודות הן בלתי תלויות. אוקיי? אז חייב להיות שלהם יש אלפא, ל-H יש בטא, אלפא עושה את זה ובטא עושה את זה. עכשיו, שואל הרב שבתאי בצדק, אולי גם פה יש אלפא ובטא, יש אלפאות ובטאות שיסבירו את זה. אנחנו לוקחים את המודל הכי פשוט, זה התאר של אוקם. התאר של אוקם אומר, לוקחים תמיד את המודל הכי פשוט מבין המודלים האפשריים. המודל הכי פשוט פה, יש פה פרמטר אחד, המודל הכי פשוט שיש פה, שניים. אין עם פרמטר אחד. הסבר לטבלה הזאת, לכן המילוי הוא אחד. מה זה בעצם אומר? שימו לב מה שזה אומר עכשיו על פירחה. אני חוזר על התרגיל, עכשיו כדי לנתח טבלה של פירחה. טבלה של פירחה הצגתי קודם, יכולה להיות או 0 או 1, אנחנו לא יודעים. אני עכשיו בודק מה התיאוריה שמסבירה את זה, ומה התיאוריה שמסבירה את זה. עכשיו, איך עושים את זה? יש איזה איזשהו אלגוריתם שאנחנו לא ניכנס לפרטים שלו. אנחנו בעצם מתחילים לסרטט, כי שראיתם את הטבלה הגדולה שציירתי קודם, יהיה כבר מאוד קשה לראות את האלפות ובטות, מי זאת התיאוריה שתסביר אותה. צריך לפתח מודל מתמטי שלוקח אותי מהטבלה אל הפתרון. איזה מרכיבים יש ב-N, ב-H, ב-N, ב-A וב-P. אז יש אלגוריתם כזה, והאלגוריתם הזה בנוי כך. אני בעצם אומר, אני קובע יחס סדר בין העמודות. אז תסתכלו, למשל במקרה הזה, A הוא הכי חזק, נכון? יש בו הכי גבוה מבחינת הערכים שלו. P יותר חלש ו-N יותר חלש, כש-N ו-P הם בלתי תלויים. אז אני מייצג את זה כך. זה הכי חזק, זה נכנס אליו כי הוא חלש ממנו, זה גם חלש ממנו, ובין אלה אין קשר. אז זה המודל. פה מה קורה? שימו לב, שני אלה פתאום הופכים להיות זהים, ובלתי תלויים בזה. אז יש פה שניים בלתי תלויים, כשפה זה גם A וגם P, כי הם זהים. ברגע שמציירים את זה, יש דרך פשוטה וברורה להגיע ישר לפתרון. מגיעים ישר לפתרון, הפתרון הוא שפה צריך שני פרמטרים ופה צריך שני פרמטרים. פה צריך אלפא ובטא, ופה צריך אלפא ובטא, הפתרונות רשומים פה. זה אלפא וגם בטא, זה שני אלפא, זה אלפא, ופה הפתרונות עבור הפעולות. לא משנה כרגע, לא ניכנס לפרטים. כיוון שבשני המילויים, גם 0 וגם 1, צריך לפחות שני פרמטרים, אז זה אומר שהמילויים שקולים. אם המילואים שקולים, מה זה אומר? זה פירחה. נכון? פירחה זה לא שהתוצאה אפס, כמו שאמרתי קודם. פירחה זה ששני המילואים שקולים. אוקיי, עכשיו זה לא מספיק. אנחנו נתקלנו בהמשך הסוגיה. כיוון שבהמשך הסוגיה ישנם דברים שמספר הפרמטרים לא היה מספיק כדי להכריע אותם. לדוגמה הכי פשוטה, בניין אב, הכי פשוט שיש. בניין אב כמובן זה טבלה של 1, 1, 1, בסימן שאלה. ראינו אותה קודם. אז אם אנחנו ממלאים ב-1, אז הכל 1, אם כמובן זה רק נקודה אחת. גם N וגם A עם אותה נקודה, וזה אלפא. יש רק פרמטר אחד שמעורב פה, אבל גם פה יש רק פרמטר אחד שמעורב. ואז יוצא שאי אפשר להכריע, בניין אב יוצא שהתוצאה היא לא 1, זאת פירחה. אין או 1 או 0, אתה יכול למלא איך שאתה רוצה. עכשיו מישהו היה יכול להגיד שפה יש אלפא ושני אלפא, זה עדיין יותר מורכבות, אנחנו מוכיחים שזה לא נכון. זאת אומרת, בטיעונים אחרים אפשר לראות שאם יש הבדל ברמת העוצמה של הפרמטר, זה לא מכריע את הדיון. אז מה זה אומר? זה אומר שצריך להכניס פה עוד פרמטרים לקריטריון ההכרעה. איזה מילוי עדיף? לא רק כמה פרמטרים צריך בתיאוריה, אלא התכונות של הגרף. התכונות של הגרף בעצם אומרות איזה קשרים יש בין העמודות. עד כמה הן קשורות זו לזו. ככל שהן יותר קשורות זו לזו, ושיש איזשהו סדר ביניהם, אז התשובה היא פשוטה יותר. אז כיוון שכך, זה כמובן פשוט יותר, כי יש פה רק נקודה אחת, זה גרף נורא פשוט. הגרף הזה יותר מורכב, אז זה פחות פשוט. אז פה אנחנו מכריעים את זה על סמך מספר הנקודות שבגרף. למרות שמבחינת מספר הפרמטרים זה אותו דבר. לעומת זאת, בגרפים אחרים יוצא שאנחנו צריכים שלושה אינדקסים בלתי תלויים. אגב, מראש חשבנו שאם צריך אינדקסים טופולוגיים, אלה שלושת המועמדים. קשירות, כמובן אם זה היה בלתי תלוי, אז הוא פה שניים שלא קשורים. זה לרעת הגרף, הוא פחות פשוט. מספר נקודות בלתי תלויות, שזה מה שהכריע כאן, ומספר שינויי כיוון בגרף, השאלה היא היחס בין החיצים, זה לא יכנס לזה כרגע. קריטריון העדיפות השלם בנוי כך. אנחנו בודקים את שתי האפשרויות, מילוי 0 ומילוי 1, מבחינת ארבעה דברים. א', מה המספר הפרמטרים שיש בכל תיאוריה למילוי 1 ולמילוי 0? קשירות של שני הגרפים, מספר נקודות בלתי תלויות, מספר שינויי כיוון. אם יש יתרון חד משמעי לכיוון אחד בכל הפרמטרים, זה לפחות אותו דבר או יותר, העסק מוכרע. אם יש עמימות, זאת אומרת, זה יתרוני בזה, אבל חסרוני בזה, או להפך, לא משנה במספר היתרונות, אתם יודעים שפירחה מספיק להעלות איזשהו הבדל, גם אם יש המון הבדלים לטובת הצד האחד, מספיק שיש הבדל אחד לטובת הצד השני, זה פורך את העסק. לכן מבחינתנו ברגע שזה לא חד ערכי, זאת פירחה. עכשיו מתברר דבר מאוד מעניין. את שלושת הדברים האלה בחרנו סתם מתוך היכרות עם תורת הגרפים. היה נראה לנו שזה מודד פשטות של גרף. אחרי זה עברנו לבדוק צד שווה. ומתברר, אמרתי קודם שיש שלושה סוגים של צד שווה. צד שווה שבנוי על שני קלים וחמורים, על שני בנייני אב ועל קל וחומר ובנייני אב. מתברר שאחד מהם מוכרע על פי זה, השני על פי זה והשלישי על פי זה. וזה, אני אומר, זה מצאנו אחרי שהגדרנו את הפרמטרים, זאת אומרת, מבחינתנו זה אישוש. זה אומר ששלושתם נצרכים, כי כל אחד מהם לחוד, אם הוא היה חסר, אי אפשר היה להכריע צד שווה, וזה אומר שאלה כנראה השלושה הנכונים, כיוון שמצאנו את זה אחרי שהגדרנו את הפרמטרים. אישוש שני, בטבלה הגדולה שהראיתי לכם קודם, אנחנו הזמנו דם איזה יומיים שלושה, לא הצלחנו למצוא איך התוצאה היא 1 או 0, מה שהיא צריכה להיות. אמרנו, טוב, משהו פה דפוק, צריך לזרוק את המודל הזה. ומה התברר יום אחרי זה? שפשוט כתב, התבלבלנו במקום אחד, הכנסנו שם אפס. באחת הטבלאות. אי אפשר היה להציג קריטריון הכרעה סביר שייתן לנו את התוצאה הנכונה. וזה אישור מצוין לדעתי גם למודל. כי זה אומר שזה לא אד הוק. זה אומר שאם משהו פה לא עובד, לא נצליח אד הוק להכניס אותו. בסדר? אוקיי. השלב הבא, אנחנו חוזרים למרכז הרב. פתרון הבעיה. עכשיו אנחנו כבר מצוידים בטכניקה. אז יש לנו פה שלוש על שלוש, האחד זה השלב הראשון שם, ואפס זה פירחה על הפירחה, וזה פירחה על הפירחה על הפירחה, האדום. שימו לב מה קורה, בשחור אלה שני המילואים, מי עדיף? זה עדיף. שניהם לא קשירים, נכון? אבל זה יש לו שתי נקודות וזה יש שלוש. וכשמחליפים את האחד באפס, זה האדום, זה עדיף. אז זה מילוי אחד וזה מילוי אפס. אוקיי? זה הכל. לכן ברור שתוספות אמר טיעון נכון. יותר מזה שימו לב, כבר פה, כמו בקל וחומר, שאלתי למה הגמרא שמעלה פירחה לא מסובבת את הקל וחומר כדי להימלט מהפירחה או מהדיו. מתברר שלא יעזור לה. בגלל שתמיד המודל, כשאנחנו נשים פירחה, המודל בסופו של דבר יצא שקול למילוי 1 ומילוי 0, לא משנה אם מסובבים או לא מסובבים, כי זה לא משנה את המודל. לכן ברור שבאמת הקל וחומר הוא לא שני טיעונים שונים. בניגוד למה שחושבים, הקל וחומר המאוזן והמונח הוא לא שני טיעונים שונים, הוא טיעון אחד. זה שני ניסוחים של אותו טיעון. אוקיי, רק בשביל להתרשם, זה הטבלה הגדולה שהראיתי לכם, זה הפתרון. אוקיי, סיכום. מה שבעצם אנחנו, מה שבעצם למדנו כאן, שני דברים. א', יש לנו טכניקה לכל טבלה, כל סוג של עסק, כל הרכבה של פירחות, קל וחומר, צד של מה שאתם רוצים, תמלו, אנחנו לא מבחינים בכלל בין סוגי העסקים. תמלו לי 1 ו-0 במטריצה, אני אגיד לכם מה צריך להיות התוצאה במשבצת הריקה. זה הכל, זה לא משנה כלום. הסדר שהסוגיה הולכת לא חשוב. הסדר הוא רק סדר דידקטי, למי שעובד עם, עם האינטואיציה, עם השכל הישר. במתמטיקה תנו לי את הנתונים בסוף ואני אגיד לכם מה התוצאה. זה לא צריך ללכת שלב שלב. אבל שימו לב מה המודל הזה עושה. הוא עושה שני דברים. א', הוא ממלא משבצת חסרה. ב', הוא מגלה לנו מה התיאוריה שעומדת מאחורי ההלכות האלה. זאת הכללה מדעית. זאת אומרת, היא בעצם אומר, המודל הזה בעצם אומר לי, תראה, בבעיה הזאת של נישואים, אירוסים, פדיון, מעורבים כל מיני רכיבים, פרמטרים, אני לא יודע מי הם. לא יודע לזהות אותם. אבל יש 4 כאלה, זה אני יודע, מהשקף הקודם. יש 4 כאלה. ואני יודע שאחד מהם קיים בחופה ובכסף ובביאה, אבל לא בשטר. והשני קיים בקומבינציה אחרת, וכנה לגבי התוצאות. עכשיו אני יכול לבוא ולשאול את עצמי, איך לזהות? מי זה האלפות ובטות האלה? אז קידמתי את התהליך של ההבנה, בצד מאוד משמעותי קדימה, לא רק עשיתי קל וחומר, אלא אני שואל את עצמי, מי זה הפרמטר שבעיני התורה באמת מצליח להכין נישואין או אירוסין? אז אם אני רואה שלמשל זה רק כסף או ביאה, ברור לי שזאת הנאה, נכון? מה שבחופה ובשטר אין, לדוגמה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אני יכול לפענח, זאת בדיוק הדרך של הכללה מדעית. אז אני יכול למצוא את המודל התיאורטי ולמלא את המשבצת החסרה. רק בהערה שכתבתי גם פה, האינטרפרטציה של הפרמטרים, מי זה אלפא ומי זה בטא, היא קצת בעייתית. היא לא כך פשוטה כמו שתיארתי קודם, כי יכול להיות מצב שאחד הפרמטרים הרלוונטיים זה חצי ההנאה פלוס 3/4 הכנסה לרשות. וזה יקרה אלפא. צריך לסובב את זה במרחב הפרמטרים, ללחסן בשביל שהדבר הזה יהיה פרמטרים בעלי משמעות, זה רק ליודעי כן. משמעות הכללית של העסק הזה בעצם אומרת ככה. מה שמצאנו כאן זה אלגוריתם מכני לחלוטין. לעשות גזירות, לעשות העסקים לא דדוקטיביים, שזה כמעט תרתי דסתרי. לכן הלוגיקה לא מתעסקת עם דברים כאלה, כי היא עובדת תשובות ברורות ומכניות. פה יש השלמה בעצם ללוגיקה האריסטוטלית. כל העסקים, הבאתי קודם דוגמאות של קלים וחמורים מכל התחומים. הכללה מדעית למשל, מה זה הכללה מדעית? אני רואה עת שנופל לכדור הארץ וכדור שנופל לכדור הארץ. אני אומר, ועכשיו אני שואל, האם גם המיקרופון הזה ייפול? תדאג, אני לא אעשה את זה. המיקרופון הזה ייפול. ואז אני אומר, האם העיפרון יכול ללמד על המיקרופון או לא? מה לעיפרון שכן הוא כותב? זה לא כותב. אומר, טוב, כדור יוכיח, כדור לא כותב. מה לכדור שכן הוא עגול? אומר, עת יוכיח וחזר הדין. הצד השווה לעת ולכדור, שלשניהם יש מסה. לכן גם לזה יש מסה. ומי זה המסה? זה הפרמטר המיקרוסקופי של הבעיה, זה האלפא. אז מצד, כך עובד הכללה מדעית. בכל תחום שבו אנחנו עושים הכללות מנתונים אל התיאוריה, ההכללה המדעית, יש פה דרך מכנית לחלוטין לעשות את זה. ולכן בעצם, מה שהדבר הזה נותן, זה במובן מסוים פתרון לבעיית האינדוקציה. בעיית האינדוקציה בעצם, שרולי הציג אותה קודם, בעצם אומרת, איך אנחנו לוקחים נתונים והופכים אותם לאיזושהי תיאוריה? אפשר להכליל אותם בהמון צורות. איך אני יכול לבנות מנתונים תיאוריה? בסדר? באופן שהוא הוא אינדוקטיבי, כן? איזושהי הכללה. פה יש תהליך שממקן לגמרי באמצעות הנחה אחת בלבד, אתר של אוקם. זאת אומרת, שלוקחים את המודל הפשוט ביותר. ברגע שלוקחים את המודל הפשוט ביותר, אפשר להסביר בדיוק את מה שנקרא בפילוסופיה של המדע הקשר הגילוי. יש שם הנס רייכנבך מחלק בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. הקשר הגילוי זה איך מגלים תיאוריה, והקשר הצידוק זה איך מצדיקים אותה, איך בודקים אותה במעבדה. אז הקשר הצידוק הוא לא גיל לחלוטין. אבל הקשר הגילוי נחשב כמו גילוי אליהו בדרך כלל אצל פילוסופים. מה שעשינו פה זה אלגוריתם להקשר הגילוי. כך מגלים, בלי לזהות כמובן את האלפות ובטות. כן, ברור, אני אומר, אתר של אוקם. הגדולה שבאמת הטרידה אותנו בהקשר הזה, זה איך זה יכול להיות. אם יש מנגנון מכני לגמרי שעושה עסקים לא דדוקטיביים, זה אומר שלעסק לא דדוקטיבי יש תשובה ברורה מראש ומכנית. אז מחשב בעצם יכול להיות פוסק, מחשב יכול להיות מדען, מחשב יכול להיות שופט. כל העסקים בכל התחומים שעשיתי קודם, אפשר למחשב אותם. בעצם זו טבלה, אני יכול למחשב אותם. איך זה יכול להיות? אז פה הסימון לפחות אצלי ירד באיזו הרצאה שנתנו באוניברסיטת תל אביב, במדעי המחשב שם, ושם הם אמרו שיש דילמה לאנשי בינה מלאכותית. אנשי בינה מלאכותית נחלקים ביניהם באידיאולוגיה של התחום. יש כאלה שטוענים שהמטרה של המכשיר, של הבינה המלאכותית, זה להגיע לתשובה הכי טובה שאפשר. שמה בנה לי. אחרים אומרים לא. התשובה, המטרה של הבינה המלאכותית זה להגיע לתשובה שאליה בן אדם שחושב מושלם כמו בן אדם היה מגיע. לפעמים בן אדם טועה, אבל אני יכול לעשות את זה הכי טוב שאפשר כמו שבן אדם עושה. אם בן אדם יטעה, אני לא יכול להיות יותר טוב ממנו. מה שהמודל שלנו עושה, הוא בעצם עושה את זה, ולא את זה. לכן הוא יכול לטעות. לכן זה לא דדוקציה, אלא אינדוקציה. אבל זה נותן, המכניות המושלמת אומרת שאני יכול לחכות באופן מכני את מה שבן אדם עושה. לא שאני יכול להגיע באופן מכני לתשובה הנכונה. זאת שאלה אחרת לגמרי. ורק אני אסיים, יש לנו כמה וכמה נושאים, רק כמה מהם הבאתי פה להמשך. יש למצוא אלגוריתם, לא להוכיח שהאלגוריתם הזה עובד, להוכיח קיום פתרון לכל טבלה ומילוי, לעשות מודל לטבלות עם מילויים רציפים, כמו עם הציונים של היסטוריה ופיזיקה, היו שם לא 0 או 1, אלא 70, 80 ו-40. אז איך עושים מודל או איך חוזים נפילה של חברות בבורסה? אז אני צריך לקחת נתונים רציפים, את אחוזי הרווח, את אחוזי הנכסים שלהם, כל מיני דברים כאלה, ולראות האם, לשאול שאלה, האם זה ייפול בשנה הבאה או לא. המודל הזה עקרונית אמור לעשות את זה. לעשות את זה עד כמה שבן אדם יכול לעשות, עוד פעם, לא להגיע לתשובה הנכונה, להגיע לתשובה שבן אדם רציונלי מגיע. בסדר? אבל בשביל זה כמובן צריך מודל שלא רק 0-1 אלא יותר, ובעצם מה שמדובר פה זה קריאת מידע, דאטה מיינינג, בעצם יש לי פה פריט אחד שחסר, ואני משתמש באלגוריתם כדי להשלים את הפריט החסר, לכן זה לא דדוקציה, כי אני צובר מידע באמצעות התהליך הזה, אני לא רק חושף מידע שכבר קיים אצלי, לכן זה בעצם אלגוריתם לא דדוקטיבי, וכמובן בשורש הכל, בעצם השאלה היא, המטריצות האלה נמצאות בתוך איזה מרחב מתמטי, והשאלה היא איך מייצגים אותו בשביל לפתור פה את כל הבעיות. אז עד כאן.
תודה רבה לרב דוקטור מיכאל אברהם. השאלות תהיינה בסוף. אנחנו נעשה סבב שווה לחכות כדי לקבל התרשמות מכל הכיוונים ואז לשאול שאלות לפעמים שתי אנשים בבת אחת. אני רוצה להזמין את הרב שפר רפפורט, ראש המכון הגבוה לתורה, לעשות את הרצאתו על האם ההיגיון עובד.